שלום לכולם, כיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של יהלומים באוויר, פרק 38. אז השבוע שעבר בעצם עשינו איזה פרק קצר כזה להורדת החלודה, ונראה לי שזה עזר לשחיינים שלנו. אז אנחנו נדבר היום על מכבי נתניה נגד הפועל כפר סבא, ואנחנו קצת נתכונן למשחק הבא שלנו שזה הפועל חיפה. אז קדימה, בואו נצא לדרך, אני רוצה להגיד שלום לאיתן פלג.
ערב טוב לכולם.
מה שלומך, איתן?
נהדר, בינתיים ממש טוב. אמנם רק חצי מנה הייתה, אבל עם הרבה חריף ותוספות חדשות ומרעננות, הכל טוב.
אהבת, אתה אומר, את הסביך שהיה שם.
לגמרי.
ערב טוב לברק גולמן.
ערב מצוין.
מה שלומך, ברק?
נהדר, איזה כיף. עם כמה חששות באנו לפני, ואיזה שחרור אחרי.
אני חושב שאתה יודע, הם מאזינו לפרק, וזה, רואים שזה דרבן את ריימונד.
כן, יש לנו לפחות 11 מאזינים, זה בטוח.
11 שלושים חולצה רשמית.
כן.
אוקיי, אז בואו נדבר קצת, דברו איתי, מה הייתה ההתרשמות שלכם מהמשחק הזה? כי אם אני רגע אתחיל, אז אני אגיד שאני ראיתי פה נתניה של מטה ונתניה של מעלה. זאת אומרת, מחצית ראשונה טובה, עם ניצול מצבים, אנחנו אחרי זה גם נדבר קצת יותר על המספרים, ומחצית שנייה, משהו קצת נעלם, ואפילו קצת הדאיג, עכשיו שאנחנו כבר אחרי השלוש נקודות האלה, ויש לנו את הריזיקה הזאת של לנתח אחרי ניצחון.
יש הרבה מה להגיד על המשחק הזה, אבל באמת הדבר הכי בולט היה הפער בין המחציות. אני כאילו חשבתי על זה, ניסיתי לחשוב מה הסיבה שיש פער כזה גדול, ו... תוך כדי משחק, אמרתי לעצמי, זה, הם עלו וכאילו התעקשו לשחק שם במחצית השנייה, לפחות עד דקה 60, בין הבלם השני, לדני, לקשר אחורי, מגן, כאילו מחזיקים את הכדור בכוח שם, לפעמים גם בלחץ מיותר, ממשיכים להתמסר. ואני היה לי בראש איזה רעיון שאולי, הוא אמר לי במחצית, אוקיי, 3-0, זה כנראה שלנו, אני רוצה רבע שעה, 10 דקות ראשונות, תניעו כדור. ברוגע, בביטחון, יש לכם שלושה גולים פור, תניעו כדור. אחרי זה שמעתי את הרעיון איתו, והבנתי שכנראה זה לא המצב, כי הוא לא אהב את זה. ואז יש שתי אפשרויות אחרות. אחת, שאנחנו פשוט מכבי נתניה עוד לא מספיק דורסנית, כמו שאתה, אנחנו עוד לא ביירן מינכן, ונותנים 3 ולא חושבים על 4, 5 ו-6. למרות אירועי סכנין, לפני הקורונה.
למרות יונס לבנדובסקי.
כן, כן, אז אני אומר, למרות ששם זה היה משהו באמת מוזר, והשלישית, וכאילו, לא יודע אם המדיגה, אבל כנראה טבעית, הם עלו, ואמרו, אוקיי, בואו 10-15 דקות ראשונות נרגיע, נניע כדור, ברגע שאתה מגיע עם 3-0 לדקה 60, זה כבר די גמור, 3 נקודות אצלך בכיס, ויכול להיות שמשחק כזה במחזור 20 כן נגמר בתוצאה גבוהה יותר, אבל כרגע... עשינו 3-0, בואו ניקח את הנקודות ונברח מפה.
איתן, איך אתה התרשמת?
תראה, בשנה שעברה, פתאום קיבלתי את ההרגשה של להבקיע שער, זה מבצע שמאוד מאוד קשה להגיע אליו. כלומר, הייתה הרגשה שממש זה משהו, אחד הדברים המורכבים והמסובכים בעולם זה להבקיע שער. בקושי היו מגיעים למצבים, וזה היה הולך הכל קשה, וגם אם הקבוצה של השנה שעברה הייתה מתמודדת אתמול, לדעתי, הכל היה הולך הרבה יותר קשה, לא היינו מגיעים לזה, לא במשחק הזה ולא נגד סכנין. אני חושב שהקטע ההתקפי השנה הוא מרגש, אני מאוד אופטימי לגביו, יש המון אפשרויות, אתה רואה פתאום חילופים במחצית השנייה, יש גם את מי להכניס שייכנס שם, את פרייטר פתאום יכנס, אז עוד פעם, יש לך תקווה חדשה, הכל השתנה, יש מהירות, יש הברקות, יש הכל, זה מהצד ההתקפי. אני חושב דרך אגב שהחצי השני גם הייתה פה נפילת מתח, כלומר זה היה 3 כמעט 4-0 במחצית הראשונה, מטבע הדברים חצי שנים עלו כנראה קצת פחות נחושים. לגבי ההגנה, אני רואה את הנתונים של דני עמוס, 37 מסירות.
רגע, ניגע בשחקנים.
אוקיי. לא, אני רק אומר, מבחינת שיטה, כן. 37 מסירות של דני עמוס, מהם 37 מדויקות. עכשיו, זה לא כי הוא בעת 13 מגרש קדימה, אלא ההפך, כל סגנון המשחק מאחורה, הוא כנראה משהו, המאמן לדעתי מתייחס לזה עדיין, כמו למשחקי אימון, ולא מרשה להם לבעוט כדורים למעלה, כי בסוף, הוא רוצה להגיע פה למשחק שמתחיל מהשוער, להגנה, לקישור ולהתקפה בצורה מסודרת. הוא לא מרשה להם, למרות שכרגע זה דפיקות לב לפעמים, הרבה לחץ, אבל כשיטה זה שיטה של קבוצות איכותיות.
אני אוסיף על זה אפילו, ואני אגיד שלנקודה האחרונה באמת, יש בה הרבה מיני היגיון. זאת אומרת, א', דני עמוס לא מצטיין במשחק הרגל שלו למרחקים, בוא נקרא בביתות הארוכות יותר, וזה מוביל כפועל יוצא מסירות קצרות, לרוב, אם אתה מבצע אותם כמו שצריך כמובן, מוביל להרבה פחות עיבודי כדור, כי כדור גובה שאתה בועט זה 50-50. אלא אם כן יש לך איזה מישהו שיכול להוריד את זה, אתה יודע, נורא דומיננטי, וא' אין לנו את איבראימוביץ', ומאז כי יויו לא הבאנו לפה איזה מגדל שיכול להחזיק ככה את כל כדור גובה, אז בדרך כלל זה 50-50, ומסירה קצרה לרוב תגיע ליעד שלה בוודאות. אז אני חושב שזה מקטין בצורה משמעותית את העיבודי כדור, במיוחד במקרה שלנו, שאנחנו לא התברכנו בגובה גדול. בואו נדבר קצת, טיפה יותר ניכנס לעמדות, ונזכור קצת את ה-11 שלנו, ובעצם גם את כל השחקנים אחרי זה שנכנסו בתור חילופים, אבל נתחיל עם דני עמוס. אפשר להגיד, לא משחקים יותר מדי אתגרים לדני עמוס, משהו, בואו נגיד, שהוא יכל לעצור, כן? אני לא מדבר על המשקופים, כי זה, אנחנו עוד שנייה נגיע לזה, אבל בוא נגיד מהדברים שנבעטו לעברו, שזה אם אנחנו מסתכלים על איומים למסגרת, לא כזה הרבה, והוא ידע להתמודד עם מה שהיה.
כן, היה איום אחד לדעתי למסגרת, או לפחות לפי הסטטיסטיקה, היה שם גם את
אחד למסגרת, כי המשקופים לא נחשבים למסגרת.
כן, לא נחשבים מסגרת. תשמע, זה באמת לא מקום למדוד את השוער, לפחות לא על משחק הידיים שלו, איתן שם דגש נכון, דווקא על המסירות במשחק הזה, שבאמת קבוצה ממול מושבטת, אז השוער הוא לא השחקן המרכזי שלך. עוד יהיו משחקים שבהם אנחנו נקווה, מה שנקרא, שהוא ייתן לנו את הנקודות, או יהיו את ההצלות, אבל כן, שמחתי לראות, אני מחזק את מה שאיתן אומר, את הסיפור של הנעת הכדור מאחורה, בייחוד לאור החוק החדש של בעיטת חמש, שהבלמים עומדים בתוך המגרש, והלחץ הוא ממש, מה זה לחץ? זה עמידת מוצא, שהחלוץ כבר עומד לך בתוך ה-16. אז זה שהוא עושה את זה ועושה את זה טוב, אנחנו זוכרים כל כך הרבה פעמים, שנה שעברה ולפני כן, פדיחות וכדורים, שאתה באיזה גליץ' בשנייה האחרונה צריך להרחיק. והיה פה, היו פה אחוזי מסירות גבוהים, גם שלו, גם של אלה של ידון, דבר עליהם, אבל במובן הזה אני מבסוט, זה משהו שהיה חסר לי, דני עמוס אמרת משחק רגל, וזה עבד פה יפה מאוד, ענת הכדור בינו לבין הבלמים מגנים.
אני מסכים עם כל מה שאמרתם, אני חושב שהוא באמת לא היה במבחן אמיתי, ודווקא המבחן האמיתי שלו, אני חושב שהוא לא נכנס לסטטיסטיקה, כי בסוף זה היה עמדת נבדל, אבל הייתה איזושהי פריצה במחצית הראשונה, של אחד על אחד, שהוא עצר את זה בצורה מדהימה.
נכון.
אם אתם זוכרים. נכון. אבל אני חושב שזה לא בסטטיסטיקה, פשוט כי בסוף זה נפסל, ההתקפה נעצרה בגלל נושא של נבדל. אבל הצירה הייתה מרהיבה.
מסכים לגמרי. אז באמת, האמת שגם דני, אנחנו מכירים אותו, אז אנחנו יודעים במה הוא טוב, במה הוא פחות טוב, משחק סביר מאוד של דני. נעבור טיפה יותר קדימה, בוא נדבר רגע על הבלמים שלנו. אז כמו שציינת, איתן, בנוגע למשחק מסירות מאחור, אפשר להגיד, אז אם מסתכלים על המובילים במסירות בקבוצה, אז המקום הראשון והמקום השני זה הבלמים, והמקום השלישי זה המגן. אז אנחנו מדברים על גנדלמן עם 76 מסירות מדויקות ב-93% דיוק, אנחנו מדברים על ונדר קאפ עם 57 מסירות ועם 84% דיוק. איך התרשמתם? קודם כל בואו נדבר על קיליאן ונדר קאפ, איך התרשמתם ההופעה שלו?
אני חייב לומר שאני ממש, שוב, מבחנים הגנתיים פחות היו לו, למרות שגם שם בסטטיסטיקה ראו אחוזים גבוהים של מאבקים, 90 או 100%, מאבקי קרקע, מאבקי אוויר, תיקולים, כשהוא הולך לכדור הוא מוציא אותו, היה ניכר שיש בו, בעיקר הסתכלתי על מערכים הגנתיים, יש בו שקט וסבלנות, לא ראית אותו מתנפל, עושה גליץ', דברים שאצל לא היבח, היית רואה אותו, עושה את זה בקילריות, בטח אצל ורגוץ', ולפעמים מפספס, ואז הוא על הרצפה. כאן היה הרבה פעמים שהוא נתן את הצד קדימה, ראה שהוא לא מגיע, והשעה, הלך אחורה. זאת אומרת, יש בו, מקווה שאני לא אונס פה איזה תיאוריה, אבל נראה כאילו קצת יותר שקול ומחושב במה שהוא עושה. אתה רואה גם בסטטיסטיקה, שבאחוזים גבוהים, כשהוא הולך למאבק, הוא מסיים את זה עם הכדור אצלו, אבל אני חושב שהדבר הכי בולט במשחק הזה, וזה הגול הרביעי, למרות שהוא הסתיר לשוער, הגול הרביעי שלו היה, זה היכולת שלו לקדם כדור, זה הולנדי קלאסי, לקחת הכדור, גם להתקדם איתו, גם להתמסר בביטחון, לא מסירות על, אתה יודע, בדרך כלל הבלמים הם עם אחוזי מסירות הכי גבוהים, כשהם מתמסרים בינם לבין עצמם בחצי מגרש ריק. הוא מוסר כדורים, שהם גם כשיש שם שחקן, ולא מפחד, ובביטחון הוא עושה את זה, ויודע לקדם את המשחק, ובוא נאמר, ממשחק אחד עוד לא חוגגים, אבל זה נראה שזה, זה נראה טוב.
בנושא הגנתי, אני חושב שמוקדם לשפוט אותו. אני עוד לא, אני מדבר בשמי בלבד, אני עוד לא השתחררתי מהעצב של הפרידה מרויבך, אני עוד לא רגוע, אני עוד לא רגוע בקטע ההגנתי, אני עוד לא מרגיש שיש שם בעל בית חדש, אבל אני עוד לא שופט אותו, כלומר, זה מוקדם מדי, פשוט, הוא לא היה במבחנים, זה לא הוגן לשפוט אותו בקטע הגנתי בינתיים. בחלק ההתקפי, ברור שיש לו מה לתרום, בגול הרביעי שנפסל, זה היה מדהים, השיתוף פעולה שם וההבנה שלו את המשחק, זה משהו מדהים, אבל אותי מעניין בבלמים, קודם כל, הקטע הגנתי, ובקטע הזה עוד מוקדם לדבר.
אני רוצה רגע לצנן את ההתלהבות, ואני רוצה, אפילו לפני שאנחנו מדברים על גנדלמן, ואנחנו ניגע בגנדלמן עוד שנייה, צריך לזכור שכפר סבא הגיעו למצבים, כפר סבא לא היו רחוקים מגולים. זאת אומרת שאיפשהו הגנתית, אני לא מסתכל, אתה יודע מה, אתם יודעים, סליחה אפילו, אני אגיד שהדיון הזה צריך להיות אפילו אחרי, כי אני חושב שזה ברמה הקבוצתית, אני לא חושב שהגנה מתחילה ומסתיימת בבלמים. הם חלק, הם אמורים לנהל אותה, אבל הגנה זה משהו קבוצתי, ואני קצת לא אהבתי את כל המצבים שכפר סבא הגיעו אליהם.
אני מסכים שבסופו של דבר, משקוף אחד או שניים שנכנסים, אז כל הדיבור הוא שונה. אבל זה הכדורגל, ואני גם מסכים שאחרי משחק אחד, אמרתי לפני שתי דקות, אי אפשר פה לבנות תיאוריה שלמה. ובכל זאת, כשאנחנו רואים אחרי משחק אחד, אם היינו חוטפים פה שלישייה, ידענו להגיד שאבא למה זה לא נראה טוב, ולא פוגע, והתאקלם וזה, אז צריך גם לדעת להגיד, כן, באחד על אחד, ואמרת נכון, ההגנה זה עניין קבוצתי, וגם דיברנו על ירידת מתח במקרים מסוימים. זה עוד לא העילוי שאנחנו מקווים שנחת פה, וזה לא בטוח שזה יעבוד מול חלוצים קצת יותר חכמים, או קצת יותר מהירים, או קבוצות קצת יותר מאורגנות בהתקפה. לא בטוח שזה יעבוד. ובכל זאת, בשביל כפר סבא, שזה נכון לכרגע עדיין, מה שנקרא הליגה שלנו, זה עבד יפה מאוד, הוא הסתדר עם השחקנים האלה, וכן, זה הכל ייבחן משבוע לשבוע, זה באמת עוד כלום.
הוא גם בחור צעיר, כלומר, הוא גם צעיר, הוא בן 22 לדעתי, הוא זר, זה מוקדם מדי, כלומר, לוקח זמן עד שתופסים את הביטחון ואת ה... משתלבים בקבוצה והכל, הם רביעה מאוד צעירה, הרביעה הזאת, מאוד מאוד צעירה.
אז אני רוצה, אני מסכים איתך, ואני רוצה לחדד, אני לא דיברתי רק בהקשר שלו, דיברתי בהקשר של חוליית ההגנה, במקרה הזה. לא, 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 לא ברמה של ונדר קאפ, ונדר קאפ משחק ראשון שלו, באמת שקשה לבוא בטענות, או קשה גם לבוא בהתלהבות יתרה, זה באמת משחק ראשון. ונעבור ממנו לגנדלמן, ונגיד שגנדלמן, מעבר למשחק ההגנה שלו, כמובן, תרם אתמול גול, לאדיבותו של איתמר ישראלי. וסך הכל משחק, שוב, חוץ מהמצבים, אם אני מסתכל, שפט את זה ברמה של שחקן, אז משחק טוב. ברמה של משחק ההגנה, משחק פושר.
אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד התרשמתי ממנו. אנחנו צריכים לזכור שבספסל, או יותר נכון, בהחלמה, מחכה הקניימי, שהוא צריך להשתלב שם איכשהו, ואז אם הוא יהיה הבלם השני או הוותיק, המנוסה, דיברנו על גיל, חשוב שהוא יהיה שם, צריך למצוא מקום לגנדלמן, אני חושב, כי באמת הוא הראה אתמול בפרק הקודם דיברנו על תשוקה ועל רצון ועל מוטיבציה ונלחם. יש לו טכניקה, בעדינות אגיד, לא רעה בכלל. לראיה, המסירות שלו, אחוז מסירות מאוד גבוה. בחור שעלה מהנוער, גם משחק עם ביטחון. אני חושב, אמרנו את זה לפני המשחק עם כפר סבא, שזה בסוף מכל שחקני הנוער, שאלוואי וכמה שיותר ימשיכו, זה הנכס שצריך לשמור ולהשביח. אני מאוד מבסוט ממנו, מקווה שזה יחזיק עוד זמן, ונראה איך ישלבו את זה, גם כשהבלם הזר השני שלנו יחזור.
מעולה, באמת זו שאלה, אנחנו נגיע לעוד מעט, לגבי הרכב למשחק הבא. בואיתי על שחוביץ' ועל עידו וייר.
שחוביץ' בשלב מסוים פחדתי שהוא הולך לאבד את הראש באחת הקרנות, כי הוא חטף שם פעמיים, זה, אבל אני נהנתי ממנו מאוד אתמול. עשה את העבודה שלו בצורה טובה, ואני הייתי מרוצה ממנו גם בקטע של ההגנה, וגם בקטע התקפי יותר, שיש לנו משחק טוב מאוד אתמול.
אני אהבתי את זה כי גם ראו את זה גם מבחינה התקפית, שהרבה פעמים הגענו מהצדדים. והגענו דרך וייר, והגענו לוייר, והגענו דרך שחוביץ', ולדעתי זה מפתח לדעת לרווח הגנות, אם אנחנו נחליט שאנחנו קבוצה שרוצה, מאמין שבחלק מהמשחקים אנחנו נהיה קבוצה שיושבת יותר בחצי של היריבה, בחלק מהמשחקים אנחנו נחכה מאחורה, וזה לדעתי גם מה שניסינו לעשות מחצית שנייה. אבל חשוב שיהיה לנו מגנים שיודעים לתרום התקפית, יודעים לרווח את המשחק גם, וזה לדעתי קרה אתמול בצורה טובה.
ההתקפות המסוכנות יותר קרו מהצדדים, אם היה לנו 23 כאלה מימין ו-22 משמאל, זה בערך שווה בשווה, הן היו יותר מסוכנות ויותר מוצלחות מאשר ה-17 התקפות שהיו מהמרכז.
ממש במעבר טבעי, כשאמרתם על תרומה של מגנים, אז עידו וייר, שאתמול דרבל שם החופשי, כולל האחרון שכמעט עלה לו בלגמור את הרגל, אבל זה באמת טכניקה ברמה של בוא נאמר, שחקן חלק קדמי של המגרש, אתה לא רואה את זה משחקני הגנה, הוא החזיק את הכדור, הוא יודע להחזיק כדור, לדעתי בסטטיסטיקה 6-6 דריבלים מוצלחים, והוא עושה את זה חכם ונכון, והוא מקדם את המשחק. הגנתית, עוד פעם, במגנים אתה אף פעם לא יכול לקבל את הכל הכי טוב שיש, הגנתית עוד יש מה לשפר, אבל אני חושב ששוב, טכניקה, וגם הוא עשה את ההנעת כדור שם בביטחון, זה לא מגן שאתה קורא אותו מקבל את הכדור בקו סגור עם השחקן שלוחץ אותו, ובום, מעיף קדימה. אין לו בעיה לעצור, להסתובב צד שני, למצוא את השחקן, בין אם זה אחורה, בין אם זה אפילו עוד פס חכם קדימה, הוא עושה את זה בביטחון רב. אני אציין משהו, אולי נגיע אחרי זה למאמן, אחרי הגול, לא זוכר איזה, רואים בשידור, שריימונד קורא לו, אלמוג מגיע אליו, והוא מגיע, ואז וייר מגיע לריימונד, הוא נעמד מולו עם שתי ידיים מאחורי הגב, כמו חייל, בפוזה של כן המפקד. וזה משהו ש טוב שנמצא והגיוני שימצא. צריך לזכור שהוא לא שחקן נוער, הוא בחור בן 24, שעשה איזה סיבוב קטן, ויש לי המון אהבה והערכה לקרם ג'אבר ולמה שהוא עשה שנה שעברה בקבוצה, כשעלה מהנוער ככה במפתיע, אבל יש תחושה ש איך אני אתנסח בעדינות?
תהיה פרובוקטיבי, נו.
מפלס השתן שם כנראה הגיע לרמות קצת גבוהות. תשמע, מגיע לו, הוא באמת, אני נזהר כי זה לא איזה אחד שהוא באמת עלה מהנוער ועשה ועבד קשה והתקדם והחמנו לו והגיע לו ואני עדיין מחמיא. אבל יש מצב שהוא, בוא נאמר, הרגיש בטוח מדי. מתנסח בעדינות, אני גם כנראה שאני יודע על מה אני מדבר. הרגיש קצת בטוח מדי וזה לא מצא חן בעיני המאמן. שמצא לו מחליף חולם, שיכול להיות שגם מבין, שזו בדיוק הנקודה עם המאמן הזה. אתה תעמוד, אתה תשים שתי ידיים מאחורי הגב, תקשיב לו, ותעשה מה שהוא אומר, אם לא, אתה פשוט לא תראה דשא.
לדעתי זאת תמונת המשחק, כלומר אני, אם אני זוכר משהו מהמשחק, זה קודם כל התמונה הזאת של עידו וייר עומד מול המאמן, ולדעתי זה לא קרה אחרי שער, אלא זה קרה אחרי דריבל מוצלח שלו, שהמאמן חשב שהוא היה מוגזם, שהוא הלך עם זה יותר מדי ועלה יותר מדי, ואז הוא קרא לו, ובאמת אתה רואה את הרמת משמעת, רוח המפקד, כמו שכתבו היום בעיתונים, רוח המפקד שהמאמן, יש לו כבר ממש טביעת אצבע על המשחקים, על הצורת משחק, וזה ממש טוב לדעתי, זה שינוי גדול ממה שהיה פה בשנה שעברה, ועידו וייר, הוא גם, אם תשימו לב, הוא גם מוביל בנושא המאבקים, הוא מקום שלישי עם 11 מאבקים מוצלחים מתוך 15, וגם בכדרורים מקום ראשון עם 6 מ-6 מוצלחים, זה נתונים מדהימים מבחינתי, הוא אתמול היה הפתעת המשחק, ממש הפתיע אותי.
אגב, אני חייב מילה בהקשר הזה של וייר וזה מול שחקני נוער, אני אישית חושב שהרגע הכי נכון והכי בשל, זה באמת תלוי לקטוף את הפרי הזה של שחקן, הוא דווקא לא להעלות אותו מהנוער בגיל 19 ולעצב, כי זה אולי בוסר מדי, זאת אומרת, זה התהליך, מגיעים משם, אבל שחקן בגיל 22, 3, 4, התעודת זאת לא כזאת משנה, אבל שיצא מהנוער, והתגלגל קצת באיזה ליגה לאומית, ועל הספסל בליגת העל וזה, והוא מרגיש שהנה עוד שנייה הוא אף מהקרוסלה, וזה צ'אנס אחרון, או עוד אחד לפני האחרון, זה הרגע שלי, זה הזמן הכי טוב, כי יש גם בגרות, ויש גם קצת הבנה, ויש 3 שנים שעברתי וראיתי ואכלתי תסכולים מפה ומשם, והוא כאילו מגיע בתזמון כזה של תעשה את המקסימום, קח את ההזדמנות הזאת, וזה במובן מסוים, אתה קצת יותר על החרב עם החרב על הצוואר מאשר שחקן נוער, שעושה את המסלול הטבעי וגם מותר לו לטעות, ואני חייב להגיד, שנקרא שיוקלט וירשם כאן, עידו וייר, אם הדברים הולכים להישאר במסלול הכללי הזה, אני חושב שזאת תהיה הפתעה חזקה מאוד לעונה הזאת, והצלחה אדירה בעמדה, שסבלנו ממנה הרבה בשנים האחרונות, גם כישרון, גם נראה שהוא מבין את מקומו, ויודע שקודם כל צריך להקשיב למאמן כדי להתקדם, עוד פעם, זה היה פריים אחד במשחק, אבל הוא, כמו שאיתן אמר, הראה המון.
נכון, נכון. אז זה המשחק מעולה שלו, אני לא הייתי גומר תעלל, אלא אומר שאני חושב שזה גם עניין של כושר, אנחנו גם נראה את ג'אבר במהלך העונה הזאת, וגם אותו. מסכים לגמרי עם שאולי אצלו יש את החיידק הזה של להבין שעכשיו יש לו, הוא קיבל את הצ'אנס שלו עכשיו. הוא בליגת העל, הוא משחק ב-11 של קבוצה שמשחקת בליגת העל, אחרי שנים בליגות טיפה יותר נמוכות, ואם הוא לא לוקח את הצ'אנס שלו בשתי ידיים, עכשיו בגיל 24, אז יכול להיות שהצ'אנס הזה לא יהיה, או יכול להיות שהוא יגיע יותר מאוחר, אבל הוא פה כדי להילחם, וזה יפה לראות. יפה לראות. נעבור קדימה קצת לקישור, יש לנו את אביב, יש לנו את אלמוג, יש לנו את קניקובסקי. דברו איתי על חוליית הקישור.
אני חושב שקודם כל אלמוג ואביב זה צמד שמתהווה גם שנה שעברה עוד בין כרטיס אדום אחד למשנהו, יכולנו לראות את הצמד הזה, ואני חושב שזה מעולה, אם הזוג הזה יהיה שם חזק ויציב באמצע, אנחנו נרוויח הרבה, הם שניהם יודעים, אלמוג בוודאי, אבל גם אביב יודעים לחלץ, לאביב יש גם את החלק של לצאת קדימה, מסירה חכמה יודע גם להצטרף גבוה יותר ולבעוט. אלמוג אתמול לתחושה.
לא המשחק הכי מוצלח שלו אתמול,
כן. להגיד. של אביב.
של אלמוג, של אלמוג.
של אלמוג, זהו. כן. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אלמוג אתמול לא נראה לי, זאת אומרת, לא הרגשנו אותו יותר מדי, וזה בסדר, זאת אומרת, אפשר לנצח משחק גם בלי אלמוג כהן, אבל לא בלט יותר מדי, הוא לא, אתה יודע, צף מעל כולם, ראית אותו לא בהגנה ולא בהתקפה, צריך גם להגיד דברים די הסתדרו מדקה שלישית, אז יכול להיות שהוא בכוונה לקח אחורה, יכול להיות שהוא מתניע לאט לאט, זה עדיף מאשר הרכבת הרים של שנה שעברה.
או שיש גם ימים כאלה.
כן, בסך הכל אנחנו במשחק קבוצתי, אם מובילים 3-0 במחצית, בסדר, אלמוג כהן לא חייב לחלץ כדורים בגליצ'ים בכל משחק, בכל דקה. בסדר, הוא שם, הוא עושה את העבודה שלו בטוח, ועוד פעם אני מכניס פה את הקניימה, שעלול להוציא את עמרי גנדלמן, שעלול לרצות להיכנס לחוליה הזאת, ולראות איך מרוויחים שם. איתן אמר את זה בהתחלה, ואנחנו דיברנו את זה בפוד הקודם, אתה מתחיל להסתכל לספסל, ולראות שם הצורה של שחקנים, שאתה אומר, אופה, שחקן. אז שוב, זה ראייה שבהמשך נצטרך אולי לדבר עליה, ראייה יותר זום אאוט על ספסל מחליפים, אבל כן, מתחיל להיות צפוף בהרכב.
איתן, מי השחקן הבולט מבחינתך בקישור אתמול?
אני חושב שהיה מישהו ממש בולט בקישור. אני חושב שגבי התחיל טוב, הייתה לו החטאה קשה בדקה החמישית, נדמה לי, שהיה חייב להכניס אותה.
חייב.
אבל סך הכל היה די פושר לדעתי בסיכומו של עניין, אני גם לא מבין למה הוא לא בועט יותר מרחוק, הוא הרבה פעמים מגיע לאזור ה-16-18 ושם הכדורים משהו נעלמים. אני חושב שהקישור היה די רגוע אתמול, לא, אף אחד לא בלט, אביב סך הכל אני חושב עשה את העבודה שלו, אלמוג גם כן, כמו שאמרתם, לא בלט, אבל לפעמים כשצריך לשים את הרגל, אז הוא שם את הרגל באומץ שלו, שאף אחד אחר לא יודע לשים ככה אותה, לפעמים הוא נפגע מזה גם, אבל סך הכל קישור...
תמיד הוא נפגע מזה.
כן, כן, הוא היה חייב לעשות את זה, אבל סך הכל, בוא נגיד, עוד יום במשרד מבחינת הקישור, לא ראיתי משהו מיוחד שם אתמול.
כן, אז לא היה מישהו שבולט מעל סך כל הקבוצה, אבל אם אנחנו מסתכלים על השלישייה הזאת, אז הבולט שלי אתמול היה אביב אברהם. מבין שלושתם.
אני מסכים.
אני גם מסכים.
ואם אנחנו מסתכלים על המספרים שלו, אתה יודע מה, גם במאבקים, שזה מבין שחקני הקישור, הוא מוביל את הקטגוריה הזאת,
נכון.
איים על השאר, נתן, חילק מסירות טובות בשליש הקדמי, שזה אהבתי לראות, שהרבה פעמים הוא קצת מאבד את התכליתיות שלו שהוא מגיע לשם, אבל אתמול אני אהבתי לראות אותו, וזה הסיכום שלי לגביו.
ב-3-0, כמו שהיה אתמול, שזה היה שוב מחצית ראשונה, רק אנחנו היינו שם, מחצית שנייה שחררנו רגל מהגז, והדברים עובדים חלק, אז אתה לא רואה את זה הרבה בסטטיסטיקה, אבל אתה, כאילו אנחנו מחפשים את זה בכוח בסטטיסטיקה, אבל הוא שם והוא רץ כל הזמן, ואם יש משהו שאתה רואה, זה תמיד אותו בכל מקום, ומתקל, אגב, האחוזים שלו נמוכים יותר, כי הוא, אם תראו, נכנס להמון תיקולים, 20 מאבקים, לא מבטר, וכל מה שכדור בסביבה שלו, אז זה לא מישהו אחר יחפה, הוא ידאג להביא אותו, וגם כשמישהו אחר נכנס לאיזשהו מאבק, הוא בא ועוזר, הוא שם, הוא רץ, הוא תמיד בכל מקום, הוא מצטרף להתקפה, באמת שזה, אם זה ימשיך ככה, מצבנו מעולה.
על הכיפק. וננוע טיפה יותר קדימה, בואו נדבר על חן עזרא.
שלדעתי הוא היה המצטיין אתמול, או האיש המרכזי, גם הגול בהתחלה, בוודאי, גם הבישול שלו יצא לפועל כמה דקות אחרי זה לגבי, ובכלל, אם כבר סטטיסטיקה, אז אצלו רואים את זה מאוד בולט, גם במאבקים, גם במסירות מפתח, בכלל, החילוצים שלו היו, זה משהו שבדרך כלל אתה לא מצפה, וגם אתה מצפה, אתה לא מקבל מחן עזרא, אבל הפעם הוא היה שם גם במאבקים, מאבקי קרקע, מאבקי אוויר, בכלל, עבד קשה, זה נראה שהוא, אם אמרנו על וייר, שזו ההזדמנות האחרונה, זה, אנחנו מחלקים פה צ'אנסים, אני חושב שגם חן עזרא מבין שזאת עונה טובה, יש פה סגל יפה, יש פה מאמן מקצוען, והוא צריך לתת, כי זה די נגמר, זאת אומרת, לא יודע כמה שנים נשאר לחוזה, או לשחק בכלל, אבל מפה הוא לא יחזור למכבי תל אביב, או לחול. אז הוא רוצה להיות פה ולהצליח, וזה, אגב, לא רק במשחק הזה, רואים עליו שהוא רוצה להיות פה ורוצה להצליח עם הקבוצה, ואתמול בעיניי הוא היה בולט, ויכול מאוד להיות שכשהוא טוב, כי הוא שחקן מאוד משמעותי, אז גם בהתקפה הכל נראה יותר טוב ויותר זורם, הוא גם לא עשה את הדברים שהיינו, לא אהבנו לראות אצלו בכוח לחתוך פנימה ולבעוט, כאילו בלי לראות אף אחד, כן שיתף וכן שיחק וכן מסר וכן עשה המון תנועה, אני ממנו הוקסמתי הכי הרבה אתמול.
אני מסכים לכל מילה. בנוסף לגבי השער הראשון, השער הראשון הוא של עזרא, הוא של המאמן ושל ההיגיון, כי סוף סוף לקחו אותו והעבירו אותו לצד הנכון, שהוא בצד השמאלי, שזה לדעתי לקח זמן למאמן לעכל את העניין הזה, והעברה שלו לשם היא מחויבת, והיא נתנה פירות אחרי 3 דקות.
ואני חייב להגיד משהו, אם העברת כבר את כל תשומת הלב שלנו לחן עזרא בצד שמאל, אז היה משהו שלי מאוד בלט במחצית הראשונה, גם הביא הרבה הזדמנויות, זה שבנדה, כנראה בהוראה, נשאר בקו שלו, בדרך כלל שהמשחק זה השמאלה, שחקני הכנף מתקרבים טיפה לאמצע, ודווקא את בנדה ראינו נשאר, לא על הקו, אבל כן נשאר שם לבד, והיו פעמיים או 3 שבסיבוב אחד, פעם אביב, פעם גבי, זלטה, אני חושב פעם אחת, מצאו אותו בכדור ארוך לצד שני, והוא היה שם לבד, ואני חושב שראית את זה היה מאוד חכם להשתמש בו עם המהירות הזאת, רואים את זה גם במיקום של השחקנים, שהוא קצת יותר על הקו, ראינו מהירות ועוצמה וסיומת בגול שלו היה, ויחד עם זה כן ראינו שהיה מצב שבו הוא היה צריך לגלגל כדור למלאדה ל-2 או 3-0, אני לא זוכר, והוא לא עשה את זה, וכולנו השתגעו, ואז, נדמה לי, לא זוכרים, השדר או הפרשן, מוטי או שיה, ברגע אחד מתוך 90 דקות שהיה שווה לשמוע, הזכיר שהוא בכל זאת ילד בן 19. זאת אומרת, גם הוא עוד לא מאופס או בוגר, הוא קצת ילד שעלה מהנוער. אז אחרי ששברתי את השולחן, אמרתי עצמי, טוב, גם זה עוד יבוא.
גם זה עוד יבוא. אם אני מתייחס רגע לחן עזרא, אני אגיד שקודם כל, דבר ראשון, כיף לי לראות אותו כובש. זה לפני הכל. דבר שני, אני מסכים עם זה שנראה שהוא בא לעונה הזאת אחרת. אני לא בטוח שזה קשור להזדמנות אחרונה או עניינים כאלה. אני חושב שזה שהוא ואלמוג פה, והם על תקן המבוגרים האחראיים לכאורה, עשה פה סוויץ'. אצל אלמוג זה תמיד היה קיים, אצל חן פחות, אבל נראה שזה עכשיו קצת התבשל לכיוון הזה, שמבינים שהם המנהיגים בקבוצה הזאת, שמבינים שלפיהם יישק דבר, גם מבחינת יכולת וגם מבחינת מוטיבציה, רצון וכל הדברים האלה, ואנחנו כן רואים לדעתי פה שינוי, ואיך שחן עזרא נראה על הדשא, לפחות, לא יודע, במה שהוא משדר, מבחינתי בתור צופה, והדובדבן אתמול היה הגול. אני כן אגיד שאני קצת התאכזבתי נניח בחצי השני, כי הייתי אולי זה מכל הקבוצה, אבל טיפה יותר מהשחקנים המובילים נקרא לזה, לא היינו שם מספיק בחצי השני, ואני גם, כמו שאנחנו יודעים גם להגיד דברים טובים, ומגיע לו דברים טובים, אז בחצי השני אני רוצה לראות אותו טיפה מעל כולם.
כן, לגמרי.
בנדה, התחלת לגעת ברק, איתן, מה, אנחנו לאט לאט רואים אותו, זה משחק שני כבר שאנחנו רואים אותו, מה הרשמים שלך איתן?
חיכיתי המון זמן לראות שחקן כזה. מהירות וכוח וטכניקה, ואני חושב שזה רכש מצוין, פשוט רכש מצוין שאפשר רק לקוות ולצפות שמה שאנחנו רואים עכשיו באמת יתפתח, ויהיה פה שחקן מרגש ושחקן שיכניס לנו את המימד הזה של המהירות והכוח שכל כך שיוונו אליו תקופה ארוכה, וזהו, אני מאוד, מאוד מרוצה מהרכישה הזאת.
בוא נגיד שאם אנחנו נדע לשחק על האחוז, כמו שאמרת ברק, הוא שחקן נורא צעיר, זאת אומרת שיש אלמנטים במשחק שלו שעדיין לא מפותחים, אם אנחנו נדע לשחק על הנקודות חוזקה שלו, שקיימות כאלה המון כרגע, ונדע בו בזמן לפתח את הנקודות החלשות שלו, אנחנו מרוויחים פה המון לדעתי.
כן, אנחנו בכלל השנה, זה יהיה מוטיב חוזר, להגיד שקבוצה צעירה, קבוצה צעירה, הוא בן 19, הוא בן 20, 21, נעבוד פה עם תעודות זהות. אבל אני חושב שזה יתרון, מה זה יתרון? זה באמת מקרה קלאסי שקבוצה צעירה עם אש בעיניים עולה וטורפת 3-0 מחצית. שוב, לא את Manchester United, בסדר? ועדיין, גם זה לא היה לנו קל לעשות בשנה שעברה. ואז פתאום מחצית שנייה, מין מניה דפרסיה כזאת, או חוסר רציבות, או שיכול להיות מאפיין שחקני כדורגל לא מנוסים, שלא יודעים איך לאחוז בסיטואציה, ולא יודעים מתי קדימה ומתי אחורה, ומתי זה הזמן להקוד בברזל, ומתי אין זמן טוב להקוד בברזל. יש 90 דקות, תקה בו כל הזמן. כן, חוסר ניסיון, אבל אני תמיד רואה בהקשר הזה בצעירים, בעיניי, דעתי האישית, תמיד יתרון, אני מעדיף שחקן ב-22 מאשר שחקן ב-32.
מעניין, מעניין. ואם פה אנחנו עוברים לאיש שפחות רוב תשומת הלב שלי הייתה מוקדשת אליו אתמול, אחרי הרביעייה שלו במחזור הקודם לפני 7 שנים, אם אני לא טועה זה היה, נכון?
שמת אותו בפנטזי.
גמרי. יונס לבנדובסקי, רוברט מלאדה, איך שתבחרו. כבש אתמול, איום אחד למסגרת שנגמר בגול. מה הייתה ההתרשמות שלכם אתמול?
אני מאוד מבסוט מהשאר, אבל עדיין אני רואה לפעמים את הקטעים, אני מאשים אותו במצב אחד שלא היה באשמתו. שוב, הגול שכן רציתי לראות ממנו זה מה שבנדה לא מסר לו. נכון. אבל היו שוב מקרים, הרבה פחות, אבל מקרים שבהם הוא לוקח את הכדור ומרגליים הארוכות שלו מושך את השחקן עוד קצת ועוד קצת ועוד נגיע ועוד נגיע, ולפעמים לאזורים קצת לא יעילים, היה שם איזה בפינה ליד הקרן, ובסדר, אני אמרתי קודם צעירים, לא צעיר, ואני מאמין שגם זה יתנקה, וצריך לזכור שמאחוריו בספסל יושבים שני חלוצים, שהם כנראה, לפחות ברמתו, בן הז'ובל, חלוץ מצוין, שגם צריך להסתדר על הקבוצה ולתת, ופרייטר בוודאי. אז הוא לא לבד, וזה לא כמו שנה שעברה, שבאמת הכל הלך שחור בהתקפה, ואז אתה רואה שגם אחד לאחד נופל לו על הראש, וזה נכנס פנימה.
מבחינתי, משחק רגיל שלו, לא הבריג במיוחד, אבל הוא הבקיע שוב, הוא שוב הבקיע, ולא רק שהוא הבקיע, הוא הבקיע עם הראש. כלומר, אנחנו כבר מגוונים, אם שנה שעברה הראש לא היה אופציה, אז הבקענו את כמו 2 שערים עם הראש, יש לנו התקפה מאוד מאוד מהירה, אם אתה רואה את בנדה ומלאדה ועזרה או פרייטר, זה סילונים, ועוד מבקיעים עם הראש, ואנחנו מגוונים, אנחנו ממש לא, יצאנו מהשבלוניות של שנה שעברה, אנחנו יודעים להבקיע בהמון המון דרכים, ולתקוף בהרבה מאוד דרכים, וזה מה שמעודד אותי, אז מלאדה נכון, לא הבריק, אבל שוב הוא הבקיע, והפעם עם הראש, ונהדר מבחינתי.
אמת, אמת. רק נגיד ש... נכון, לא משחק גדול אתמול של מלאדה. אני לא יודע אם אני רוצה כל כך לשפוט אותו בכלים של הצעירים, לא צעירים, זה בכל זאת כבר הוא לא שחקן שעונה ראשונה, עונה שנייה בקבוצה. כן יש לו תפקיד יותר דומיננטי השנה. עוד נקודה ששווה לשים עליה את הדעת זה שהחליפו לו עמדה תוך כדי משחק. זאת אומרת, הוא פתח את המשחק כחלוץ מרכזי, ואחרי שבן הז'ובל נכנס, אז מלאדה עבר לצד. בתור קיצוני, שזה גם מצד אחד מעניין הגיוון הזה, וזה יפה שאנחנו יכולים לשחק בכמה עמדות, ששחקן יכול לשחק בכמה עמדות. דבר שני, זה מעניין להבין איך ריימונד רואה את זה, אם יונס הוא התשע של ריימונד, או שאנחנו נראה שם הרוטציה.
הוא יכול לשחק בכנף, הוא גם עשה את זה שנים קודמות.
עשה את זה גם אתמול.
כן, לא, אני התייחסתי לזה, אני אישית חושב שזה לא אטרקטיבי, כי בדיוק שמה, הוא נוטה למשוך את הכדור עוד קצת, שהוא באמצע הוא קצת יותר מפוקס, הוא רואה את המלבן מתכת מולו, הוא טיפה יותר בעניינים. השאלה אם יהיה לזה המשכיות, כי הבנתי שאם ראיתי נכון, אז בנדה היה אמור לצאת, ואז, סליחה, מלאדה היה אמור לצאת, ואז בנדה נפצע, אז שירו אותו עוד קצת, ועשיתי אותו הצידה, אבל זה יהיה מצוין אם יהיה אפשר לשחק איתו כנף, כי כמו שאמרתי, יש עוד 2 חלוצים בחוץ, שלמקרה ודברים לא מסתדרים, אפשר להשתמש בו בכנף, למרות שבמסגרת החגיגה יש גם כנפיים שמחכות בחוץ, רוי קורין ועוד, אז כל בסדר, יש לנו היום, השנה, קבוצה בונדסליג.
תענוג לשמוע, תענוג לשמוע את מה שאמרת.
עפים פה לגבעים אחרים. אם אני מסתכל על רשימת המחליפים של אתמול, ואני מסתכל על בן הז'ובר, שגם נכנס ורצה, היה קצת מפוזר, רצה, אבל שוב, זה עדיין לא שמה כמובן, אנחנו לא פה כדי לחרוץ גורלות, זה משחק ראשון, הוא גם לא שיחק הרבה זמן. ראינו את אלעד שחף, ראינו את פרייטר, ראינו את יובל שדה, וראינו את ירין שרעבי, זה היה החילופים אתמול. ואני רוצה לשאול אתכם, אם הייתם מחליפים לקראת המשחק הבא, ואנחנו עוד לא עושים פה רגע הרכב למשחק הבא, אני אדבר ספציפית על המחליפים, מישהו מהם שווה מקום בהרכב כרגע?
כנראה... איך אומרים, אני לא באימונים ואני לא רואה.
לא, לא, ממה שראית על הדשא.
לא, לא, ברור, אבל אני חושב האופציה היחידה היא אולי, ושוב, זה תלוי השתלבות, זה בשפיץ, או בין הג'ובל או פרייטר, שאר העמדות פשוט יושבות טוב, עוד פעם, הקניה מבחוץ, אם רוי קורין היה שם שהיינו מדברים עליו, אז אולי כן, למרות שבנדה זה, לפני שבנדה הגיע, אז באמת היה רוי קורין, רוי קורין, רוי קורין. עכשיו, כשהוא שם, אז יש עוד שחקן חזק, מהיר, עם ביתה וכניסה לאמצע, נראה לי שזה ההרכב, פלוס, מינוס, שוב, שלא יותר מדי, לא רואה משהו בספסל שנוצץ וחייב לקפוץ פנימה.
אני אענה לך ההפך, כלומר, אתה שואל אם יש מישהו על הספסל ששווה להיות ב-11, אני רואה את זה ההפך. אני לא חושב שיש מישהו ב-11 ששווה ספסל.
אופה,
ולכן כן. הם צריכים להמשיך, כל ה-11 האלה, פשוט להמשיך הלאה, עוד יהיה זמן ומקום לכולם.
נראה לי שלא הבנו את איתן. איתן, אנחנו הרגשנו פה פרובוקציה מתקרבת, אני ודניאל, ונדלקנו, וקיבית אותנו. אמרת שאתה רואה מישהו ב-11 ששווה ספסל.
לא, שאני לא רואה אף אחד ב-11 ששיחקו, שפתחו לא אתמול, לא רואה ששווה ספסל, אף אחד מהם.
שהספסנו את הלא.
הלכה הפרובוקציה.
רגע, אז שחקן מצטיין היה לנו, ברק אמרת חן עזרה, איתן?
אני עידו וייר.
עידו וייר. אני גם הולך עם חן עזרה. שחקן מאכזב?
קניקובסקי.
זהו, רק בגלל שאני מצפה ממנו להרבה הרבה יותר, אז קניקובסקי גם אני.
זה תמיד ככה. זה אצלי זה או קניקובסקי או אלמוג, אבל אני זרום איתכם על קניקובסקי.
ואני, שוב, אני לא רוצה להשאים את החתונה שלו חס וחלילה, אבל זה קו השבר.
נזכור לו את זה, עד הפרישה נזכור לו את זה. סבבה, אז חן, תגיע לקבל מסך פוג'יקום? מה היו חלקי פעם? קוגיקום. ונעבור למחזור הבא. במחזור הבא אנחנו פוגשים את הפועל חיפה, שמגיעה אלינו מהמקום ה-13 בטבלה, בליגה המוזרה שלנו של תחילת הקורונה. הם שיחקו 3 משחקים עד היום, כמונו בעצם. ואם אנחנו עוברים קצת על הנתונים שלהם, כדי להבין על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו מדברים על מוביל השערים שלהם זה נס זמיר עם גול אחד, המוביל באיומים לשער זה וויליאם אגדה, שמי שהיה צופה בליגה לאומית בוודאי זוכר אותו, חושב ששווה גם לשים עליו את הדגש, חלוץ נורא חזק. מסירות מפתח נס זמיר, מוביל אותם, דור מלול מקום שני, 4, יש להם גם את רז שטיין, שאנחנו זוכרים אותו מנס ציונה, גם שחקן מעניין. ברוטי, איזה שחקנים הייתם שמים, אם הייתם במקום ריימונד עכשיו, איזה שחקנים הייתם שמים עליהם את הדגש, מלבד, בוא נגיד, או שכולל מי שאמרתי?
מהצד של הפועל חיפה.
כן.
תראה, אמרת, יש שם, ציינת את השמות, יש גם את אגדה שהצטרף אליהם.
כן, אמר אגדה, נכון.
אבל... אתה כאילו, הסגל נשאר אותו דבר, אבל משהו שם לא הסתדר.
עדיין.
קורונה, לא, אני אומר בהקשר אחר. שחקנים, שוב זה אלה, זה נס זמיר, רז שטיין ששנה שעברה, אבל כמו שנראה שלנו ממש הכל התחבר עם השביעה והשלישייה, וגם ההפסד בבאר שבע שנראינו בו טוב והבקנו, נראה ששם משהו לא מתחבר. יכול מאוד להיות שזה סימפטום, מה זה, סעונה שנייה, שלישית, רביעית של סילבס שמה. כן, שלישית זה עם הפסקות, זה עם קריית שמונה, השאלה, יצא, חזר, פוטר.
חייו של מאמן בליגת העל.
כן, סטנדרט. אז שאלת על מי נשים את זה, אז אני אומר, אין שם משהו מיוחד, ציינת.
אני נס זמיר זה מבחינתי שחקן המפתח. הוא השחקן המוביל בפועל חיפה בעיניי בשנתיים שלוש האחרונות.
כן, באתי להגיד, היה ויהיה, זה, אין הרבה שפורח שם סביבו. קצת מאחורה, דור מלול, מצטרפים.
כן, דור מלול תמיד טוב.
בין ציפור שיר גם נסי חשב לזמיר.
אופה, הנה. פיוטי, הציטוט של היום.
אבל הולך להיות משחק מאוד קשה, אני משדר מחיפה, והאווירה פה ברחוב האדום, מה שנקרא, היא קשה. המעמד של המאמן מאוד מאוד מתנדנד כאן, לדעתי מרקו בלבול כבר מתחמם, הולך להיות מלחמה קשה, לא משהו שדומה לסכנין או לכפר סבא, הולך להיות פה מלחמה מאוד מאוד קשה, שזה גם מבחן עבורנו, מבחן משמעותי, וצריך להיערך לזה ולעבור את זה בשלום, ונוכל להסתכל באופטימיות קדימה.
אני יותר מזה, אני גם יוסיף, אני חושב שהפועל חיפה היא קבוצה הרבה יותר פיזית מהקבוצות שפגשנו עד היום, ואנחנו נרגיש את זה על הדשא, גם מבחינת אינטנסיביות וגם מבחינת הטאקלים והכל. רק נוסיף עוד כמה אנקדוטות אחרות מבחינה סטטיסטית, שהפועל חיפה עם 39 איומים למסגרת, שזה 3 יותר ממכבי נתניה, צריך איומים לשער, איומים למסגרת, אנחנו יש לנו הרבה יותר. איומים החוץ לרחבה מובילים גם, מקום שלישי, סליחה, בליגה, קרנות, כדורי רוחב זה אלמנטים שחזקים אצל הפועל חיפה, אז אנחנו נראה הרבה התקפות מהצדדים, שבאופן מובן, קבוצה ששחקן המוביל, אחד השחקנים המובילים שלה זה דור מלול, שהוא מגן, וכמו שאמרת באמת, איתן, חיים סילבס לא פתח את העונה טוב, אנחנו יודעים מה קורה למאמנים בליגה הישראלית שלא פותחים את העונה טוב, אז אין ספק שהם יבואו עם מוטיבציה, יתרה, ואנחנו נקווה לצלוח את המשחק הזה בשלום, עם 3 נקודות. דיברנו על הרכב מקודם, איתן, אמרת שאתה לא מחליף אף אחד בהרכב, לקראת הפועל חיפה, ברק, היית עושה איזה התאמות?
תראה, יש להם, כן, אמרנו, שחקנים מוכשרים, יש שם כמה מושאלים של מכבי תל אביב, גם מלטמן, גם בר כהן, שחקנים מאוד מוכשרים. אני חושב שהתאמות ברמה טקטית, זאת אומרת, האמצע שלנו צריך להיות הרבה יותר חזק ואגרסיבי.
צריך להגיד שהם קבוצה שדוחפת קדימה המון, זאת אומרת, המסירות שלהם לא רוחביות, הן מסירות קדימה. כן.
תראה, זה הלך לנו טוב עם כפר סבא, שנכנסנו אותם על המהירות ועל הטכניקה ועל התקפה המדהימה שלהם, אז זה נגמר טוב. אז גם פה נגיד שיש להם התקפה מעולה והם מאוד מהירים, אני עוד פעם חושב שהאמצע, שלישיית אמצע, אלמוג לא יוכל להיעלם, אביב, אני לא יודע אם הקניימי יהיה קשיר או לא יהיה קשיר,
בוא נגיד שהקניימי קשיר.
אז גנדלמן, אז זה השינוי שאני עושה, אז גנדלמן צריך להיות השלישי שם באמצע, שלישיית גרזן חזקה, יותר דפנסיבית, ועובדים על המהירות של הכנפיים.
אז מה, גלדלמן קדימה, ומי מה השלישייה יוצא, או שדוחף מישהו קדימה, מה, גבי קדימה או?
לא, גבי יוצא, וגנדלמן הולך קדימה.
גבי יוצא מהרכב?
בהחלט.
לא אצלי.
יכול לארגן עוד חתונה. אני חושב שבמשחק הזה, אמצע חזק, שאומר אביב, גנדלמן ואלמוג, שהם כן פחות אופנסיביים, פחות התקפיים, אבל כן יותר חזקים באמצע, ואת הגולים שלך אתה תביא בכדורים מהירים, על חן עזרה ובנדה, זה מה שאני חושב, שוב, אנחנו אומרים את זה בהנחה שהקניין מחוזר, אם לא, אז באמת אין מה להזיז פה יותר מדי. המשחק הזה הוא באמת, אתה יודע, כל משחק, תמיד כמו במונדיאל, זה המשחק הכי חשוב. אבל אחרי שבמשחק הראשון אמרנו, טוב, זה סכנין וקורונה ובלי הרכב ושוער שלישי, 7-0, שטויות. עכשיו ב-3-0, אנחנו גם אומרים, טוב, זה המחצית, הם התפרקו, אנחנו כאילו קשים עם עצמנו. אני חושב שאם אנחנו ננצח את המשחק הזה, אז נוכל להבין, או נאמר את זה אחרת, כי קצת נבהלתי ממה שאמרתי. אחרי התוצאה במשחק הזה, אנחנו נוכל להבין קצת יותר מה אנחנו רואים. זה יהיה הרנטגן האחרון למה אנחנו הולכים לקבל, מה הכיוון העונה הזאת. זוכר שבתחילת שנה גם אמרנו, לקבוצות הקטנות, קטנות, שכנראה ירדו ליגה, אנחנו ננצח, ניקח את 3 נקודות. והממש גדולות, הטופ 3, סביר להניח שנפסיד או נוציא זה טקו. הליגה שלנו היא בבטן של האמצע, ואני חושב שהפועל חיפה זה בטן קלאסי, ואם נצליח להוציא פה 3 נקודות, אז זה הכיוון הוא למעלה, ואם לא, אז נבין שדברים עוד לא סגורים עד הסוף, יש עוד זמן עד שזה יתבשל.
אולי אני הסתנברתי, אבל אם מה שאני רואה הוא אמיתי, אנחנו יכולים להוציא נקודות ולנצח כל קבוצה בליגה הזאת. אני לא אומר שאנחנו באים ממש כשווים מול שווים, אבל אין קבוצה שאנחנו לא יכולים לנצח, אם הכל יעבוד כמו שזה נראה מפה.
אתה אומר את אותו דבר, רק הפוך. אני חושב שאם אנחנו נראה את הדבר הזה ביום שבת, אז אתה צודק במה שאתה אומר, אז כנראה שאנחנו יכולים לבוא ולנצח כל קבוצה, לא כי הפועל חיפה כזאת אימפריה, אלא כי אי אפשר להמשיך לספק לעצמנו תירוצים, על זה שפה הייתה קורונה, ופה פירקנו אותם בדקה השלישית, והם התפרקו מנטלית.
אני לא חושב על ההתפרקות, אותי הטרידו המצבים שהם הגיעו, בגלל זה אני לא אומר, אני לא מתלהב בצורת על, קודם כל, משחק טוב שלנו, כן? שלא יהיה פה צל של ספק, אבל עדיין, בוא נגיד, טיפה יותר איכות בחוד של כפר סבא, וזה יכול להיגמר גם 3-3. אז צריך לקחת את זה בחשבון. איתן, אם הקיני ימי קשיר, אתה פותח איתו, או שאתה ממשיך עם גלדלמן בהגנה?
אני לא משנה כלום. כלומר, אחרי שני המשחקים האלה, אני לא משנה כלום. אני ממשיך עם ה-11 האלה, הלאה, ונותן להם את הביטחון שהם צריכים. לכולם יהיה זמן, כמו שאמרתי, להשתלב בהמשך. אני חושב שהעונה הזאת התחילה, מבחינתי לפחות, בערפל מוחלט. כלומר, לא ידעתי לאיזה כיוון אנחנו הולכים. כל משחק, הערפל הזה קצת ילך ויעלם, ומתחילים לראות את האור מסביב, ואנחנו מקווים שזה באמת אור טוב ואור נכון. אחרי המשחק נגד הפועל חיפה, אני מאמין שהתהליך הזה ימשיך ומקווה, ואני מאוד, מאוד אופטימי יחסית למה שהייתי בטח סוף שנה שעברה, וגם בתחילת העונה הזאת. מאוד מאוד אופטימי ומקווה לטוב.
אז ביי. עוד נקודה אחרונה שאני רוצה לעמוד עליה, שהיא אותי גם שאלה מסקרנת, שאני לא יודע לענות עליה עדיין בוודאות, או בצורה מוחלטת נקרא לזה, זה איזה מין מכבי נתניה אנחנו רואים? זאת אומרת, בארבע שנים האחרונות ראינו קבוצה מסוימת שלפחות מנסה להחזיק את הכדור רוב הזמן, או מנסה ליזום, מנסה לעבוד הרבה דרך האמצע נקרא לזה, אבל היה סגנון די מובהק, זאת אומרת, היית יודע מה אתה בא לראות ממכבי נתניה, מבחינת אני מדבר על פילוסופיות משחק וסגנון. ועדיין קשה לי להבין איזה קבוצה אנחנו רואים השנה, זאת אומרת, אנחנו באים להחזיק בכדור, אנחנו באים לשחק על מתפרצות, פייסבוק, כאילו, התקפות מעבר, מה, אתם הצלחתם עדיין לזהות משהו מובהק?
אני איתך, זה גם עדיין לא ברור, שוב, יש משחק אחד לבחון את זה, וגם בתוך המשחק הזה מחצית. כי סכנין זה לא היה מדד למשהו בעיניי.
אז ראינו באר שבע גם.
נכון. אני כן יכול להגיד שאני מסתכל, וגם רואים את זה בסטטיסטיקה, גם שהחזקת כדור ובכלל, כשהיינו עם דראפיץ' וברדה, הלחץ היה 20 דקות ראשונות של לחץ חזק, של פרס, ואז מרגיעים ועוברים ללחץ אחר, שבו כשאתה מחלץ את הכדור, אתה קצת מחזיק אוויר כשהכדור אצלך, ימין, שמאל, ימין, שמאל כזה. והשנה שעברה מה שקרה זה שב-20 דקות האלה של הלחץ הזה, כשלא הצלחת לתת את הגול, זה פשוט הלך ודאך האוויר, המוטיבציה והתחושה שזה אפשרי. כאן אני דווקא ראיתי את זה בדקות 30-45 כזה, כן ראו שזה ממשיך, עוד חילוצים ועוד פוש, אז אני חושב, אני מסתכל על החזקת זמן, או החזקת כדור, או הזמן שבו הקבוצה לוחצת, זה אזורי זמן אחרים. שם זה היה כאילו לפתוח בבליץ, אתה זוכר גם השש דקות ראשונות בכל משחק, משקופים וכמעט ווואו, ואחרי זה כמו בלון שיצא לו האוויר. כאן אני חושב שזה בנוי שיטתית קצת אחרת, ולכן נראה לי שזה הכיוון, זה לא יהיה פה איזה לחץ מטורף, אבל אני איתך, אני לא רואה פה משהו חד משמעי, שוב, זה גם בגלל שאמרנו את זה כמה פעמים, יש פה חבר'ה צעירים שגם הם, כשיודעים מה אמורים לעשות, לא בטוח שעוד מצליחים ליישם את זה כמו שצריך, זה ייקח זמן, אבל כל עוד הזמן הזה עובר ואנחנו מנצחים, אז זה סבבה.
אני חושב שאם אחרי שני משחקים, אנחנו עוד לא מבינים לאן זה הולך. אחרי שלושה משחקים, הראשון מבחינתי, אני פחות מחשיב אותו, אבל אתה צודק.
כל אחד יש משחק אחד שהוא לא מחשיב, זה נחמד.
לא, הראשון לא היינו עם אותו סגל בכלל, והיום אנחנו אחרים לגמרי. בגלל זה הדחקתי אותו. אבל אני אומר, אם היום אנחנו לא יודעים, אז אני חושב שזה הנשק האמיתי של מכבי נתניה היום. כי גם האחרים לא יודעים, אני חושב בעיניים של הפועל חיפה, הם לא יודעים בדיוק איך להתכונן לדבר הזה. זה לא שיטה מובהקת, זה קבוצה מאוד מאוד מגוונת, מאוד מגוונת, שקשה מאוד לדעתי להערך למשחק מולה, וכל עוד נמשיך להיות כאלה, קשה מאוד יהיה להיערך למשחקים נגדנו, ואני חושב שזה היתרון הגדול כרגע. אם חסר לי משהו, זה אולי בכיוון של איזשהו שחקן עשר כזה, של איזשהו מישהו שמרכז את זה, שמנהל את זה, זה לא קיים, אבל כנראה שגם השיטה הזאת עובדת ועובדת בינתיים לא רע.
הדיבור שהחוזה של מסי מסתיים בסוף העונה.
עזוב, כמו
שהוא... אין יותר עשר.
כמו שהוא נראה, אנחנו יכולים להסתדר עם ירין שרבי. אבל כן צריך להגיד שגם דיברנו על זה בהתחלה, שלא השתמע כאילו אנחנו בהתחלה מנתחים ואחרי זה לא יודעים איזה שיטה. כן אמרנו וכן רואים את זה, יש הרבה כנפיים והרבה זה, גם 4-3-3 הוא כזה שהוא משאיר לך סוג של בור באמצע, ואין עשר ואין פליימייקר ואין מתחת לחלוץ.
לא, אתה משמע, אתמול המשחק היה התקפות מעבר מהירות יחסית.
מהירות דרך
הצדדים. כן. זה היה סגנון המשחק, במשחק לפני זה ראינו יותר הנעת כדור, וכוונה יותר ליזום, מה שנקרא, להחזיק בכדור, ופוזשן יותר גבוה וכל הדברים. בגלל זה העליתי את השאלה הזאת, כי כרגע אני עדיין לא מזהה סגנון מובהק.
או שאיתן צודק, ויש כמה סגנונות, ויודעים לשחק ולהתאים אותם. תשמע, הבעיה הגדולה כרגע בעיניי זה איך מעבירים 6 ימים עד שבת, וזה משמח, כי זה סוף סוף חזרה התחושה הזאת, שלא בגלל הקורונה, גם שנה שעברה, היית סובל משבת לשבת, ועכשיו סוף סוף אתה כבר, יש לך קבוצה שאתה סקרן ומחכה לראות, שנה שעברה זה היה עוד פעם נגיע ונראה את בת שיראי, ככה עם הימין שמאל מול השאר, ומלד המתבחבש, ואלמוג יפרק מישהו באדום, וזה כל כך כיף שיש משהו שונה וחדש ואחר, וזה מסקרן, וגם זה בא עם תוצאות.
השלושה משקופים האלה בשנה שעברה היו נכנסים.
בדוח, בטוח. רק נסיים עם עוד נתון אופטימי אחד שקראתי אתמול בשביתו שניצן נבנה, זה שמכבי נתניה עם 12 שערים בשלושה משחקים, והיא משווה בעצם את שיא כל הזמנים שקבע מכבי חיפה בעונה 99-2000, שזה שיא השערים בפתיחת העונה בשלושה משחקים הראשונים של העונה. אז חבל שפסלו את הגול של בנדה, כי אז היינו מחזיקים בלעדית בסי, עם 13 שערים, אבל השווינו וזה גם נחמד.
אי אפשר לבטל גול אחר במקום זה? יש שערים שאסור לבטל אותם.
יש מצב. זה, שמה, זה פשוט... מהלך הגנתי מבריק של ונדר קאפ, רק לא לצד הנכון, אבל זה התחדד.
הוא פשוט התמקם בנקודה שהוא מכיר, לא משנה באיזה רחבה זאת, עם הפנים למגרש.
כן, אז נזכיר לכם, המשחק הקרוב ביום שבת אמרנו, נגד הפועל חיפה ביהלום, לצערנו נראה אותו מהבית, ועד שחזור קהל המגרשים, ולפני סיום אני רוצה להגיד לכם, קודם כל תודה שהקשבתם, מוזמנים להגיד לנו, להגיב לנו בתגובות ולהגיד לנו מה חשבתם, או אם הסכמתם ומה לא, אז תעשו לייק, תעשו שר, תפרו להוא שעדיין לא שמע, ואני רוצה להגיד תודה לאיתן פלג.
תודה, דניאל.
תודה לברק גרונדמן.
תודה, תודה רבה.
חברים, אני איתי דניאל יצחקי, ושיהיה לנו שבוע מעולה.